האיש ששינה את הטעם הישראלי. כתבתה של רונית ורד. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. משה קרובי הוא הראשון להגיע מדי בוקר למפעל הסלטים הזעיר בקריית המלאכה בתל אביב. למסעדן הוותיק ימלאו השנה 87 אביבים, מהשער הג'ינג'י נותרו בעיקר הניצים לבנים והשמיעה כבדה מעט. אבל הדחף לעשייה והמשמעת הפנימית נותרו חזקים כשהיו. קרובי מגיע בשבע, פותר תשבצים ומכין את סידור העבודה לאותו יום, שאר אנשי הצוות מגיעים רק לקראת 8. שמו של משה קרובי, גם אם אינו ידוע היום בקרב הקהל הרחב, צץ כמעט בכל ניסיון למפות את אבני הדרך של עולם המסעדנות הישראלי. מסטק לבן בפיטה, דרך חומוס פטריות וקרם בווריה, ועד לדגי ים טריים, להמבורגר ולפיצה. במהלך הקריירה שלו כמסעדן וכיזם בתחום האוכל, שהסתרעה על פני יותר מחמישה עשורים, וכללה מסעדות ובתי עסק ששינו את הטעם הישראלי הקולקטיבי, ניהל קרובי מאות ואלפי עובדים. והיום, מונה כוח האדם של המפעל שנושא את שמו ואת שם המותג המזוהה איתו, סלטי קרובי וחומוס מי ומי, ואפילו לא נמצא בבעלותו, חמישה אנשים. קשה לטעות בחיבתם של החמישה. כולם פועלי ייצור בפס הממוקן הזעיר של סלטי חומוס וטחינה למנצ'ה קשיש. בוקר טוב מוישלה, מברכים בחום הנכנסים, בהם גם אלי סומך, בעל הבית, ומי שהחל את דרכו בגיל 21, כמחלק סלטים של מפעל מי ומי שהקים קרובי. עכשיו אני זקן ואני עובד אצלו, אומר קרובי בבת צחוק רצינית ונטולת פאתוס או רחמים עצמיים. בתשע בבוקר, כשגרגירי החומוס בדוד הבישול הגדול מעלים קצף וקו מילוי קופסאות הפלסטיק מוכן לפעולה, מתברר שחסרות בפס ידיים עובדות שיכניסו את האריזות המלאות למגשי הקרטון, וקרובי נוטל על עצמו בטבעיות את המשימה. אבל כשמתבוננים בו מהדק את מכסה קופסאות הסלטים למקומן, קשה שלא לחשוב שמדובר באיש שב-1991 מכר למיקי שטראוס את מפעל החומוס המצליח שלו ביבנה. כנראה הטעות העסקית הכי גדולה בחיי, לא הותרתי לעצמי אחוז. לא קלטתי שמיקי שטראוס עומד לעשות מן המפעל שהקמתי אימפריה חובקת עולם לייצור סלטים. לפני עשור, כשהייתי בפשיטת רגל, הנכד שלי הציע שנפתח חנות פלאפל בבת ים. אומר האיש שידע הצלחה מקצועית ורווחה כלכלית, התרועע עם שואי ארץ וסעד לעתים תכופות על שולחנם של גדולי השפים בעולם. התחלתי לייצר בדוכן קצת סלטי חומוס וטחינה בעצמי, ופניתי לסומך שישווק אותם. הפלאפל לא הצליח ואני עברתי לגור באיתמר. לבן שלי, שהוא חוזר בתשובה, היה שם בית ריק, ואני הייתי על סף מגורים ברחוב. הבת שלי שלחה לי מהולנד קצת כסף כדי לשלם למוביל ולסדר מטבחון, ואני המשכתי לעשות חומוס וטחינה כדי להתפרנס. הייתי מביא אותם לסומך בתל אביב, ואחרי 4 שנים הוא אמר, למה שלא נפתח משהו כאן בעיר? הוא מצא את המקום הזה. אני חזרתי לתל אביב והתחלנו לייצר. בהתחלה באריזות גדולות למסעדות ולסיטונאים, ובהדרגה גם לצרכנים ביתיים. ולאט לאט זה גדל, למרות שהמקום מוגבל. התחלנו ב3 טון חומוס לחודש, שזה כלום, והיום אנחנו מייצרים 40 טון. החומוסולוגים המושבעים אוהבים את החומוס שלנו, יצא לו שם של החומוס התעשייתי הטוב ביותר, וזה תורם לביקוש. אנחנו עובדים רק עם 4-5 ספקים שמשווקים את החומוס למספר מצומצם של חנויות ומעדניות, אבל הם רוצים כל הזמן עוד ועוד. סומך הציע למעבידו לשעבר שותפות במפעל הקטן שהוא תרם לו את הידע המקצועי והמוניטין, אבל אחרי מה שעברתי בשני העשורים האחרונים, אני לא רוצה להיכנס כשותף בעסקי מזון, הוא מצהיר. אני מסתכר היום יותר ממה שאני צריך למחייתי. מבחינתי הכסף מעולם לא היה המטרה, ורק חבל לי שאביבה אשתי, שליוותה אותי בנאמנות כל חיי, מתה בטרם הסתיימו השנים הרעות. דקות ספורות לאחר מכן הוא מספר בהתלהבות על פגישה שעתידה להיערך בסוף אותו יום, עם השקיעה שהציעה לו לפתוח איתו דוכן אוכל בסרונה. זו תמיד הייתה הבעיה שלי והיא עדיין קיימת, גם בגיל 87. הוא נאנח בחצי חיוך כשהוא קולט את הסתירה בדבריו. מישהו מדליק אותי על רעיון ואני מתאהב בפוטנציאל הגלום ביצירה ובעשייה. להקים עסק מאלף ועתיו. תמיד תכננתי בעצמי את העסקים שלי, והייתי מעורב בכל פרט ופרט. זה כמו לחכות לתינוק חדש, ואתה מתענג על החשיבה, על הציפייה ועל התהליך. אבל הסטטיסטיקה לא משתנה. 8 מתוך 10 מסעדות חדשות נסגרות תוך שנים ספורות. בשנים האחרונות מבקשים ממני לבוא לארצות בכל מיני קורסים לשפים ולמסעדנים צעירים, ואני מסרב, כי השורה התחתונה שלי היא, תברחו מהמקצוע הזה כמו מאש בשדה קוצים. אז מה יש לי לעמוד ולספר להם סיפורים? אנשים רואים רק את הזוהר בטלוויזיה ולא מבינים שזו עבודת פרך, בין אם אתה מצליח או נכשל. לי היה רעב ומוטיבציה שלא ידעו סובה, אבל אני חושב שאם הייתי נכנס למקצוע אחר, זה היה אותו דבר. בכל זאת, בעידודה של סמדר קרובי שלהב, אחת מארבעת ילדיו, החליט לתעד את זיכרונותיו ולגולל את סיפור עלייתו ונפילתו. על סטייק, חומוס וקרם בווריה, כשמם של המאכלים שהיו מזוהים איתו ועם מסעדותיו, הוא שמה של אוטוביוגרפיה צנועה שראתה אור השבוע בהוצאה עצמית ונכתבה בעזרת סופר צללים. משה קרובי נולד ב-1935 בתל אביב. שם המשפחה שהוריש לו אביו, קרויטמן, שעוברת לקרובי, מעיד על משלח ידם של אבותיו, כובשי הירקות ומשמרי השימורים בבסרביה. התרגום המילולי הוא איש הקרוב. ומאימו, מעיד הוא, ירש את האהבה לאוכל ואת כישרון הבישול. כל מה שבישלה היה מעדן, וכבר בגיל 9 הפכה למבשלת הראשית בבית שבעיירה האוקראינית. הנער, אדום השיער וחובב המוזיקה, גדל במטבח המסעדה הקטנה שפתחה האם ברחובות, ולאחר שחרורו מהצבא עבד, בין השאר בעבודות מזדמנות, במזנון שפתחו בני המשפחה בתחנה המרכזית בתל אביב. במטבח המזנון עבד בחור מאום אל פחם בשם יוסוף אגרביה, והוא לימד אותי להכין חומוס, פלאפל וסלט ירקות קצוץ דק. היה לנו עוד עובד, יהודי ממוצא רומני, והוא לימד אותי איך לטפל בסטייקים ואיך לעבוד על הגריל. כך, בפשטות עניינית, מתאר קרובי את מקורות ההשפעה שיצרו את הסגנון המזוהה איתו, ובסופו של דבר גם את התמהיל שאולי יוצר את המטבח הישראלי. השפעה משמעותית של המטבח המזרח-תיכוני המקומי באמצעות המפגש עם האוכלוסייה הפלסטינית. משולבת בהשפעת מטבחים שהביאו איתן קהילות יהודיות ממקומות שונים בעולם, ומידה נאה של השפעה גלובלית שהיא נחלתו של כמעט כל מטבח. ב-1965 פתח קרובי את הסטייק בר, המסעדה הראשונה שלו. שנה קודם לכן פתחו כמה נהגי מוניות את הסטייקייה הראשונה בכיכר דיזינגוף בתל אביב, הוא מספר. זה היה המקום הראשון בעיר שישבו בו מסביב למתקן גריל שניצב באמצע, ואנשים עמדו בתור. התחיל לדגדג לי. שאלתי חבר אם הוא רוצה לפתוח איתי מקום. חיפשנו, מצאנו חנות קטנטונת של 22 מטר בדיזינגוף 176. כששיפצנו, הסוחרים מסביב צחקו עלינו ואמרו לנו שאיש לא יבוא. התפריט כלל מהיום הראשון סטייק לבן, סטייק בקר, קבב, חומוס וטחינה. זהו, זה מה שמכרתי, בפיתה או בצלחת. וזה שעבדתי עם פועל ערבי ופועל רומני, עדיין לא הקנה לי ידע גדול. לא ידעתי כלום. בשבוע הראשון הביאו לי בשר של חזירים סחרים, שעל אותם נוראי על האש. צריך לצלות בשר נקבות, אבל מהר מאוד למדתי, ואנשים באו. סטייק לבן, השם המכובס שהומצא לבשר חזיר לא כשר, היה אחד המאכלים הפופולריים ביותר בישראל הקטנה של שנות ה-50-60. היום קשה למצוא מסעדות שמגישות אותו, ולא רק כי באורח פרדוקסלי בשנות ה-50 בישראל הייתה האווירה סובלנית יותר לאוכל לא כשר, על אחת כמה וכמה של חזיר שיהודים ומוסלמים אסרו על מכירתו או צריכתו. בשר חזיר היה זמין וזול יחסית בתקופה שבה היה כמעט בלתי אפשרי להשיג בשר אחר. סטייק לבן היה להיט כשלא היו אלטרנטיבות, אומר קרובי. לפני קום המדינה כמעט שלא היו מסעדות, להוציא תנובה ומסעדות פועלים ביתיות, ובשנות הצנע לא ידעו מה זה בשר שלא לדבר על סטייקים. כשהתחילו למכור סטייקים בתל אביב באמצע שנות ה-50, מכרו אותם מעגלות רחוב. עובדה שמן הסתם תרמה גם להכנסתם לפיתה הרבה לפני עידן אייל שני. 95% מהבשר שנמכר בעגלות היה בשר חזיר. הרומנים והבולגרים התחילו למכור סטייקים לבנים מעגלות שניצבו בסלמה ובכיכר המושבות ובמסעדות שנפתחו באזור שוק לוינסקי ובמקומות אחרים בעיר. מי ומי, המסעדה שפתח קרובי ב-1968 והפכה לאבן דרך חשובה בעולם המסעדנות הישראלי, קמה בדרך פתח תקווה בתל אביב במקומה של מסעדה אחרת ששמה כמעט נשכח מלב. אין אדם שיודע דבר מה על ראשית ימיה של המסעדנות בתל אביב, ואינו מזכיר את שמה של ויקטוריה. איש אינו מזכיר את שם משפחתה כראוי לאישה באותם ימים. מי שהייתה בעליה של עגלת סטייקים פופולרית בסלמה, ובשלב מסוים פתחה מסעדת גריל בלקני במבנה קבע. מישהו אמר לי שמסעדת ויקטוריה, שהייתה מצליחה מאוד, סובלת מירידה, כי פלוני פתח מסעדה בשם ויקטור לידה וגנב לה את כל הלקוחות. ניהלתי מסע ומתן קצר עם הבן שלה ולקחתי את המקום. התפריט של מי ומי כבר כלל 10 סוגי בשר שונים על הגריל ו-12 עד 14 סלטים לפתיחה בהשראת המזטים המזרח תיכוניים. נזכרתי במה שלימד אותי אגרביה, שצריך שיהיה שפע ושיהיה צבעוני ומעניין. עם תוספות כמו כבד קצוץ, סלט חצילים בלקני וסלט גבינה. מי ומי הייתה הצלחה מיידית. אנשים עמדו בתור. מכרנו מיליוני מנות סטייק. ספק הפיתות היה מביא לי מדי יום 2,000 פיתות, ובסוף היום לא נותרה אחת לרפואה, ומי שאכל מנה בשרית אכל גם מנת חומוס וקרם בווריה לקינוח. את מתכון הבווריה קיבלתי מחבר שהייתה לו מסעדה בולגרית, ואין מסעדה בארץ שלא חיכתה אותה. החומוס של מי ומי נחשב עד היום לז'אנר בפני עצמו בעולם המסעדנות הישראלי, אומר שוקי גלילי, עורך הבלוג חומוס להמונים. זה חומוס של מסעדות, כלומר חומוס כבד יחסית, שלא לומר יציקה, שאוכלים בכמות קטנה לצד מנות נוספות. בניגוד לצלחת חומוס שהיא ארוחה מלאה בחומוסיות. זה חומוס שיש בו הרבה תחינה ומצטיין בטעם חמצמץ, וקרובי עצמו הפך למוסד, כי בתקופה שבה הוא פעל כמסעדן וכיזם בתחום המזון, הרבה אנשים פגשו בחומוס לראשונה, או לפחות אכלו בפעם הראשונה חומוס שמקורו לו בקופסת שימורים. הייתה לו השפעה מכרעת על עיצוב החך הישראלי, כי החוויה הראשונה מעצבת את הטעם שאתה שב ומחפש כל חייך. במי ומי נולדה גם נת החומוס פטריות, מנה שכיכבה בקנון הישראלי בשנות ה-70-80. למה חומוס הפך ללהיט כזה אני לא יודע לומר, אומר קרובי, וגם לא זוכר איך בדיוק נולדה מנת החומוס פטריות. היה לי סלט פטריות חמות עם בצל. בהתחלה אפילו הכנו אותו מפטריות שמפיניון טריות, שמגדל מקומי נדיר לזמנו הביא מעמק הילון, ואני מניח שמישהו פשוט ביקש שעשים לו פטריות חמות על החומוס. היו גם אנשים שביקשו חומוס עם סלט טורקי. זה תפס בטירוף, ואז גם עברנו להשתמש בפטריות משומרות מקופסה. ההצלחה הכבירה הובילה לפתיחת מסעדות נוספות, שנשאו את השם מי ומי, ביניהם סניפים בצהלה, בבוגרשוב וביפו. ולהכנסת שותפים שלימים יהפכו גם הם למסעדנים בולטים בסצנת המסעדנות המקומית, ביניהם שלום מחרובסקי, לימים בעלים של מסעדת מול ים ויבואן של פירות ים ויינות. היו גם מי ומי הפיצריה, אחת המסעדות הראשונות בתל אביב, שנבנה בה תנור עצי מקצועי בהשקעה עצומה. הפיאנו בר ביפו, פונדק הבירה, ולימים גם פטרוזיליה וצנובר שהתמקדו בחומוס. ודלי דג, בראשות השף ויקטור גלוגר, אחת המסעדות הראשונות בתל אביב שהגישה דגים טריים על מצע קרח ודגי ים טריים מקומיים. לצד ההצלחות והשגשוג הכלכלי היו גם כישלונות מפוארים וסכסוכים מתוקשרים עם שותפים לדרך. הוא אחד המקצוענים הגדולים ביותר שקמו בעולם המסעדנות הישראלי, אומר אדם שעבד תחתיו שנים רבות. נפיל אמיתי, אבל גם מעסיק קשה, לפעמים יהיר, שהיה בטוח תמיד בצדקתו, והתקשה להסכין עם דברים שנתפסו בעיניו כחוסר מקצועיות, וגרמו למזגו הסוער להתפרץ. ויש גם את מפעל הסלטים המצליח שהקים קרובי ביבנה ב-78, זה שנמכר בסופו של דבר לשטראוס, והפך לחלק מהמפעלים המקומיים והבינלאומיים בבעלות ענקית המזון, בעידן שבו צריכת סלט החומוס הולכת וגוברת בכל העולם. ב-1958 הוציאה תלמה לשוק את החומוס התעשייתי הראשון בישראל, אומרת דוקטור דפנה הירש, חוקרת תרבות מהאוניברסיטה הפתוחה, ומי שפרסמה מאמרים מרתקים על האופן שבו הפך החומוס לחלק מהאתוס הישראלי-יהודי. בעקבות החומוס של תלמה, שנמכר בקופסת שימורים, קמו מותגי חומוס נוספים, ובשנות ה-70 משודרגים פסי הייצור והחומוס המצונן יוצא לשוק. התיעוס המוצלח של החומוס מגדיל את יכולת החומוס והופך את החומוס למוצר ביתי, אומרת הירש. עד אז אוכלים חומוס רק מחוץ לבית, וזה מייצר אצל הצרכנים סוג אחר של היכרות ואינטימיות עם המאכל שהופך לחלק מהתפריט היומיומי. אבל אחד הדברים המשמעותיים שעושה התעשייה הוא להנחיח את החומוס בשיח הציבורי, גם דרך פרסומות ושיווק, ולחזק את הקשר בין חומוס ללאומיות ולישראליות. המותג של מי ומי נחשב חזק ואיכותי, והוא אחד מהמפעלים ששטראוס קונה בתחילת שנות ה-90, כשהמגמות האלו הולכות וגוברות. הייתי יהיר, אומר קרובי. חשבתי שהמסעדות יפרנסו אותי לנצח, ומחרתי את המפעל המתקדם והמשגשג. אנחנו היינו בזמנו חלק מפיתוח המותג המצליח, חומוס אחלה, בלי לשמור אחוזים או זכויות. אבל הנפילה הגדולה, לדבריו, החלה בשנת 2000. האינטיפאדה התחילה, מסעדות ואוטובוסים התחילו להתפוצץ, ואנשים הדירו רגליהם ממסעדות. תוך 3 שנים גמרתי את כל החסכונות. הייתי צריך לחתוך ולא חתכתי בזמן. נתתי לזה להידרדר, לקחתי הלוואות, ותוך 3 שנים הגעתי לפשיטת רגל ונאלצתי למכור את הבית. האיש שעשירי הארץ שחררו לפתח מסעדותיו המצליחות, וביקר כמעט בכל מסעדה מאותרת בכוכבי מישלן בעולם, מצא עצמו בשנים הרעות מבשל בדירתו הזכורה לקלפנים, כשאביו אשתו משמשת להם כמלצרית. אנחנו מחפשים תמיד, בעולם האוכל ומחוץ לו, מי היה הראשון ומי ימציא, אומר האנתרופולוג פרופסור ניר אביאלי, חוקר תרבות האוכל ומי שעתיד בשבוע הבא, להנחות ערב מחווה לפועלו של קרובי במרכז אסיף בתל אביב. אבל איש לא ממציא כמעט דבר. רעיונות ומנות מתעצבות בתהליכים ארוכים, אבל יש דמויות שיש להן השפעה מכרעת, אנשים שבמו ידיהם שינו את האופן שבו אנחנו אוכלים וחושבים על אוכל. רות סירקיס וישראל אהרוני נמנים עם האנשים האלה בישראל, אבל ההבדל בינם לבין משה קרובי, שהקדים אותם בדור קולינרי, הוא שבדרך כלל הדמויות האלה מאוד מודעות לעצמן ולתהליך. רות סירקיס למשל כתבה את ספר המתכונים הראשון שלה מתוך כוונה מוצהרת לחולל שינוי בדפוסי הבישול בישראל. מה שיפה בסיפור של קרובי זה שהוא לא הבין בזמנו שהוא פועל באופן חלוצי ומייצר תשתית למטבח הישראלי. הוא פשוט עושה, בשם החיפוש אחר המצוינות והמקצועיות, אבל אייל שני הוא ממשיך דרכו וגם כל המסעדנים הישראלים שמצליחים כל כך בחול הם במובן מסוים נכדיו. למשה קרובי יש יכולת מופלאה לקלוע לטעם הישראלי, אומר אריאל רוזנטל, בעליה של הקוסם, אחת המסעדות המצליחות ביותר בישראל, והיום גם, כמו מי ומי בזמנה, מי שמוכר מדי חודש מיליוני צלחות חומוס. רוזנטל, לימים מחברו של ספר המוקדש לחומוס, שזכה להצלחה בינלאומית, למד להכין חומוס מהמסעדן הוותיק, וגם קנה ממנו סלט חומוס בשנים שבהן נאבק המסעדן הוותיק שירד מנכסיו להתפרנס בדוחק. האמת היא שאכלתי אצלו בפעם הראשונה כאדם צעיר דווקא במסעדת היוקרה שלו, בדלי דאג. זו אחת הפעמים הראשונות שבהן אוכל ממש נחרט בזיכרוני, ואני זוכר את השילוב הנדיר בין טעם, אסתטיקה ומקצועיות. הוא מהמסעדנים הבכירים של הדור הקודם, אבל מבחינתי, אם יש משהו שהוא שידך לעולם, זה באמת את החומוס. האיש ששינה את הטעם הישראלי. כתבתה של רונית ורד. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.